עץ שתול עם הרב דן תיומקין.
שלום וברכה, שמי דן תיומקין. בעזרת השם בסדרת המפגשים הזאת נדבר על סוגיות ועניינים בחינוך ילדים בדור הזה. אנחנו דור קשה ומורכב, מלא באתגרים. הקורונה הצליחה איכשהו להעצים אותם פי כמה, והרבה מאוד הורים נבוכים, הורים ומורים נבוכים סביב סוגיות של חוסר סמכות וחוסר משמעת וחוסר קבלת מרות וחשיפה לטכנולוגיה וחברים רעים וכל מיני מראים בישין אחרים שמאוד מאוד מצויים למרבה הצער בדור שלנו. בעזרת השם על זה ננסה לדבר כאן בסדרה בלי יותר מדי תיאוריות. אני חושב שזה לא מעניין יותר מדי עכשיו מהם קבוצות הסיכון ואיך זה התחיל ולמה זה התחיל. יש כמה כללים מעשיים שאני חושב שהורים כדאי שיכירו, טוב שיכירו, כי הם באמת כלי עבודה מאוד מאוד נצרכים בעת הזאת. הנתיבות שלום, בקונטרס החינוך שלו, מדבר על זה שיש שני סטים כללים, שני סטים שונים לגמרי של כללים בחינוך. הוא מביא שיש סט אחד של כללים של חינוך, שהוא קורא לזה חינוך לכתחילה. חינוך לכתחילה זה סט של כללים שמדבר הרבה מאוד על זכויות ועל חובות, על עונשים, על סנקציות, על השלכות, על להחרים כשצריך, לשכנע, להסביר. זה סט כללים מאוד מוכר. רוב ספרי החינוך, רוב הדרשנים, מדברים על סט כללים הזה. אבל אומר הנתיבות שלום שיש סט כללים אחר של כללים בחינוך. הוא קורא לזה סט כללים של חינוך בדיעבד. אני הייתי קורא לזה אולי כללים בחינוך אלטרנטיבי, או חינוך במצבי משבר. קשה מאוד לאפיין בדיוק מתי נצרכים לסט השני, אבל דבר אחד ברור, והנתיבות שלום אומר את זה. אם יש בפנינו נער שזקוק לסט הכללים השני, האלטרנטיבי, ועובדים איתו עם סט הכללים הראשון, הרגיל, אז אפשר לאבד את הנער. כי זה לא עובד. ולא רק שזה לא עובד, זה מזיק. זה יוצר אנטי, זה מחסן כביכול נגד. זה מחסן נגד הערכים שבשמם אנחנו מדברים. וכיוון שאנחנו מדברים בשם הערכים הגדולים, ערכי האמת, הטובים והנשגבים, כמובן שהדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לחסן נגדם ולייצר אנטי. זה מחייב באמת להכיר גם את הכללים וגם את הכלים וגם את היסודות של סט הכללים השני, אלטרנטיבי, כדי שנצליח לעבוד גם איתו, כדי שנצליח לעזר גם בו. ובסופו של דבר צריכים להגיע לאותה מטרה. מטרה, אנחנו רוצים נער, נערה, שעושה בחירות טובות, שיש לו קומה בריאה של דרך ארץ, ועליה בנויה קומה בריאה תורנית, של יראת שמיים, של בחירות טובות. זאת ודאי המטרה של כולנו. אבל כדי להגיע לשם, שוב צריך סט כללים אחר. יש ילדים שאיתם עובד הסט כללים של החינוך לכתחילה, ובזה כולנו מכירים פחות או יותר את הכללים. עד כמה חשוב להראות דוגמה אישית, עד כמה חשוב להסביר, לשכנע, אחרי הפעולות נמשכים ללבבות, וכמה חשוב שזה יהיה בשמחה, כמה חשוב שגם נתן סמכות ומשמעת, והעולם הזה הוא לא הפקר, ואנחנו לא שמעתם, וצריכים להראות לילד בדיוק איפה הגבולות, והרבה הרבה הרבה שיח סביב קווים אדומים. בסט הכללים האלטרנטיבי, השיח סביב קווים אדומים הוא הרבה הרבה פחות רלוונטי. למרבה הצער, הקווים האדומים בדרך כלל נחצים. ואם יש קו אדום שבסוף הילד נמצא בצד הלא נכון של הקו, אז לא עשינו בזה כלום. ולא רק שלא עשינו, אפילו הזקנו. כי על הדרך הראינו לילד שמילה של ההורים היא לא מילה, או שחשפנו אותו. אם אנחנו אומרים לילד, אתה צריך לחזור הביתה עד 8. אז אם מדובר בילד שמקבל מרות, אם מדובר בילד צעיר, אם מדובר בילד שבאמת יגיע עד 8, או אפילו אם הוא שובב קצת ויגיע ב-8:05, ודאי שצריכים להגיד לו שעת חזרה. אבל אם יש נער שאם נגיד לו אתה צריך לחזור הביתה עד 8, הוא לא יחזור הביתה, אז אין ספק שכל מקום אחר שהוא יבחר לישון בו יהיה מקום עם אנשים בעלי כוונות פחות טהורות מאשר אנחנו ההורים. ולכן צריכים לדאוג לא לוותר, לא לאבד גם על הילד הזה. כנגד 4 בנים דיברה תורה, יש בעם ישראל ילדים מכל הסוגים. יש ילדים שהם בחינת הבן החכם, שרוצים רק לעלות ולהתעלות בתורה וביראה, ולהם צריכים לדעת ודאי מה לענות. יש ילדים שהם משאר הסוגים. יש את הבן התם, הבן שלא יודע לשאול, את פתח לו. יש גם את הבן שהאגדה של פסח מגדירה, הבן הרשע, גם הוא חלק מארבעת הבנים שצריכים לסבת, להסב סביב שולחן ליל הסדר. גם הוא חלק מעם ישראל, ילדי הערבה, אם נדמה את זה לארבעת המינים שבסוכות, גם הם חלק מהאגודה, וגם להם יש תשובות. ובדור שלנו התרבו יותר ויותר המקרים, יותר ויותר משפחות טובות. אם בעבר כל התופעה הזאת היא נקראת נשירה, או כן, יש לה שמות שונים, כולם מכירים פחות או יותר את הסימפטומים, חברים רעים, מכשירים רעים, חוסר סמכות, חוסר משמעת, חוצפה, עיצוב, בחירות בעיצוב שיער מזעזעות, בחירות מוזיקה מזעזעות. התופעה הזאת כבר לא מאפיינת רק משפחות רווחה בעייתיות. התופעה הזאת היום מצויה, למרבה הצער, גם במשפחות הטובות ביותר. בנים של ראשי ישיבות, של אדמו"רים, מהבתים הכי טובים, עם ההורים הכי מסורים, הכי משקיעים. רואים שיש פה תופעה, לא פנצ'ר, לא בג, לא איזושהי בעיה מסוימת בחינוך. אם התופעה הייתה מאפיינת דווקא מגזר מסוים, זה אפשר לומר שהמגזר הזה צריך לעשות חשבון נפש. אבל התופעה כל כך רחבה, היא קורית גם אצל חבדניקים וגם אצל ברסלברים וגם אצל ליטאים, חזונישניקים, וגם אצל חסידים מכל הסוגים וגם אצל ספרדים. באופן טבעי כל אחד רוצה להאשים את עצמו או את אשתו, או אישה את בעלה בכל הצרות שבעולם. אז הכל בגלל שאנחנו גרים בבני ברק, הכל בגלל שאנחנו מאושכנזים, הכל בגלל שאנחנו לא מאושכנזים, הכל בגלל שגרים קרוב מדי להורים שלך, הכל בגלל שגרים רחוק מדי מההורים שלי. כל מיני סברות וכל מיני טענות שכל אחד יכול ובטוח שהם הגורם האמיתי לזה שיש כזה פער כואב בין הרצוי למצוי בחינוך הילדים. אבל במבט רוחבי אפשר לומר, זה לא, זה תופעה. זה תופעה רחבה, רחבה מדי. היא קורית גם בברסלב וגם בחבד, גם אצל חסידים וגם אצל ליטאים, גם אצל ספרדים, גם בארץ, גם בחול, גם במאה שערים וגם בתל אביב וגם בגולדרס גרין וגם בלוס אנג'לס ובבורו פארק. התופעה היא מדי רחבה, היא תופעה של דור, זאת הנהגה שהקדוש ברוך הוא כנראה רוצה שהנשמות האחרונות שלו לפני בוא המשיח יעברו איזשהו תיקון, יעברו איזשהו מסע, גם הם, גם הוריהם, גם אחיהם. ואנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולסגל את הכללים הנכונים כדי באמת להצליח, להצליח לגעת בנשמות האלה ולעזור להם במסע שלהם. זה לא מסע קל, לא עבורם, לא עבורנו. אני אגיד את זה אפילו בלשון יותר מדויקת. זה המסע הכי כואב בעולם. כתוב שאברהם אבינו התברך להיפטר בסיבה טובה. איזה גיל זה סיבה טובה? סיבה טובה, אומר רשי, זה 5 שנים קודם זמנו. הוא אמור היה לחיות 180 שנה, והוא התברך בזה שהוא ייפטר בגיל 175. למה זאת כזאת ברכה? כדי שלא יראה את נכדו יוצא לתרבות רעה. נכדו. מה נאמר אנחנו שאנחנו לא בדרגת האמונה של אברהם, ולא מדובר על בן, על נכד, אלא על בן או בת. אגב, כל מה שאני אומר כאן בסדרה הזאת מתייחס בצורה שווה גם לבנים, גם לבנות. אני פשוט לא רוצה לכפול כל משפט. אז מה נגיד אנחנו? חז"ל אמרו, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. זה באמת לא דבר פשוט, זה באמת לא דבר קל, זה באמת הדבר הכי מטלטל שבאופן טבעי מציף את כל הפערים בשלום בית והורס ושוחק ומתיש ומוציא את הכוח לחיות. כל זה ברור, כל זה מובן, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא הביא את ההנהגה הזאת לעולם. יש גם דברים שאפשר לעשות, יש סט כלים. גדולי ישראל היו, גדולי ישראל שבעצמם היו להם ילדים במצבים כאלה. היו כמה וכמה. חלק אפילו, עוד מעט בהמשך, בעזרת השם אפילו נביא הקלטות של חלקם. אז היו כאלה שבעצמם היו להם ילדים במצבים כאלה. היו כאלה שהדריכו אחרים. זה לא תופעה חדשה. המימדים האלה, הזרזיף, הפך לצונמי, אבל התופעה כתופעה היא לא חדשה. יש הרבה מאוד התייחסויות. גם של הבעל שם טוב, וגם של החזון איש, גם של הרב שח, ושל הרב אלישי, ושל הרב שטיינמן, ושל הרב עובדיה יוסף, ושל האדמו"ר מחב"ד, ושל להבדיל בין חיים לחיים, רב גרשון אדלשטיין. הרבה הרבה מגדולי ישראל מדברים ודיברו ונתנו בזה הדרכות מעשיות וכלים מעשיים, מה עושים ואיך מתנהגים במצבים האלה. יש לנו סט כללים שלם של עשה ולא תעשה, מה נכון ומה לא נכון. ובעזרת השם ננסה בסדרה הזאתי גם קצת להביא מדבריהם. אין פה שום חידוש שלי. אם היה מדובר פה בהקלטה של חידושים, לא היה לי את האומץ בכלל לעמוד פה ולדבר. הכתפיים שלי, מי שלא מכיר, מאוד מאוד צנומות. אין לי יכולת להכריע בדברים כאלה שהם באמת דיני נפשות. ולכן ודאי, קטונתי ואני לא ראוי. אבל להיות פה איזשהו סוג של שופר של גדולי ישראל, שצברו בדבר הזה מספיק ניסיון בדורות האחרונים, ויש מספיק ידע ומספיק חוכמה, מספיק מקורות ומספיק תורה לדעת ולכוון בצורה נכונה את ההורים, את הנשמות שצריכים פה לעבור את המסע כל כך לא קל, כל כך מטלטל הזה. אז ננסה גם להביא מדבריהם, ננסה גם בעזרת השם להשמיע חלק מדבריהם. יש הקלטות של חלק מגדולי ישראל בימים האלה, וננסה גם כן לארח אותם פה, לא פיזית, אבל לארח את קולם דרך הקלטות שנשמיע לכם. בעזרת השם, זה תוכן ומהות הסדרה. מבחינת השיעורים זה יהיה מחולק לחלק ראשון של שני כללים, כלליים יותר בחינוך, בחינוך אלטרנטיבי, כלל ה-NKN וכלל של חוויות הצלחה, ואחרי זה נדבר על המקרים הקשים יותר, המאתגרים יותר. זאת אומרת, שני המפגשים הקרובים, הבאים, עדיין מדברים על מצב שבו הכל רגיל, הכל פחות או יותר רגוע, קצת על מניעה, קצת על טרום נשירה, כמה חשוב לאהוב, כמה חשוב להנחיח את האהבה. אלה באמת כללים חשובים ועיקריים, אבל אני מניח שרוב אלה ששומעים עכשיו פה את הסדרה לא עושים את זה סתם. כנראה יש להם קושי יותר מוחשי בבית, ולכן על זה נדבר במפגשים האחרונים יותר. כל מה שאני מדבר גם כתוב, מי שרוצה לראות את הדברים בפנים, עם המקורות ועם הציטוטים בפנים, בתוך הספר שנקרא בוסר המלאכים. בוסר המלאכים זה הגדרה שהאדמור מפיאסצנה, זכר צדיק לברכה, בהקדמה שלו של חובת התלמידים, הוא אמר את המשפט המפורסם הבא, שכל נער מתבגר, מר נפש, בעל מידות רעות, זהו טבע גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים. מרים הם בחניתתם ומלאי עסיס בגדלותם. אומר האדמור מפיאסצנה, גם נער שנראה בעל מידות רעות, בוסר, בוסר רעיל וארסי, הבוסר הזה עוד יהפוך להיות בעזרת השם עסיס מתוק. תפקיד שלנו כהורים, כמורים, כחברה, לא לוותר עליו. לראות את הטוב שבו, להבין את האתגרים שהוא עומד בהם, את הניסיונות שהוא עומד בהם, הוא צריך זמן. אבל בעזרת השם, כל הבוסר הארסי והרעיל הזה עוד יהפוך להיות עסיס מתוק. וזה באמת גישה מאוד מאוד מיוחדת של גדולי ישראל על אותם נערים שלא להפסיק לראות גם את הטוב שבהם. כמה מהם התבטאו במשפט המפורסם, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. יש על זה הרבה בדיחות, אין ביצה קשה, יש ביצה שקשה לה, וכו' וכו', אבל זה לא עניין של בדיחה, כי גדולי ישראל אמרו את המשפטים האלה, כל אחד על פי סגנונו ועל פי דרכו, ובאמת כולם הדגישו נקודה אחת. נשמה יהודית זה לא בעיה. הרבה מהאנשי העבחו נוטים להבחן אנשים, לפעמים בצדק, בוודאי שאם יש מישהו שהוא ADD, ADHD, PTSD, ODD, האותיות האלה מאוד מאוד משמעותיות ולפעמים לדעת ולפתרונות, אבל בסוף הילד הוא לא ADHD, הילד הוא נשמה אלוקית, קדושה וטהורה, שחוצבה מתחת כיסא הכבוד. הוא אמור להתחיל את יומו ולהגיד, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. כל השאר זה אבק דרכים, כל השאר זה ניסיונות, כל השאר זה לא האופי האמיתי שלו. תפקידנו לראות קודם כל לא את הבעיה, אלא את הילד, את הנשמה. לעשות להתחבר אליה ולעזור לה במסע שלה. החובת התלמידים, האדמור מפיאסצנה, מעריך מזה מאוד 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 בהקדמה שלו. איך כל מידה רעה, אם אנחנו ההורים, המחנכים, המורים, נצליח לעשות עם הילד הזה עבודה נכונה, היא תהפוך להיות מידה נפלאה. הוא מביא שם כמה דוגמאות, הוא אומר שם שכעס זה אש, האש הזאת יכולה להפוך להיות אש של התלהבות, והקשנות יכולה להיות הקשנות דקדושה. כל תכונה ותכונה במקור שלה יכולה להיות מנווטת לעבר הקדושה, לעבר עבודת השם. רק מה, כרגע, בתור יצור גולמי, אדם עיר יברא, כן, הוא עדיין גולמי והוא עדיין מבולבל, בדור מבולבל, עם ניסיונות רבים וזמינים, אז כרגע הוא התרגל להוציא לפועל את הכוחות נפש שלו בצורה לא נכונה ולא תקינה ומבולבלת. אם נתייאש, אם נדחוף אותו מחוץ למחנה, זה ודאי לא מה שיפתור את הבעיה. הפוך, זה רק יעצים אותה. אם נעיף אותו מחוץ לבית, הבעיות לא ייעלמו ביחד איתו. הם ידפקו ב-4 לפנות בוקר, כשהילד שיקור, או עולם תחתון, או משטרה, או כל מיני צרות אחרות שפתאום ידפקו בדלת. זה לא יפתור את הבעיה. לא לילד ולא לשאר רחב. מטרתנו בחינוך באמת לראות את הטוב, ויש טוב. וברגע שרואים את הטוב, משדרים לילד שאנחנו רואים את הטוב שבו ומאמינים בו, ועובדים איתו עם סט כללים נכון, סט כללים שקודם הגדרנו את זה על פי הנתיבות שלום, סט כללים אלטרנטיבי, אבל זה לא סתם אלטרנטיבי, זה סט כללים שבאמת עוזר לו, לקדם אותו ממצבו באשר הוא שם. אם נצליח לעשות את זה בצורה נכונה, בעזרת השם עוד נראה הרבה נחת. התופעה הזאת היא אכן כללה, כללה שכתובה בתורה, היו בניך ובנותיך עובדים לעם אחר, ועיניך רואות וחלות עליהם, ואין לאל ידיך. לפעמים בטווח הקצר באמת אי אפשר לעשות כלום. כלום. פשוט רואים וכואב הלב עד כמה ילדים טובים, נשמות טובות, שבילדותם היו בכאלה מקומות טובים, נחשפו לדברים טובים. מה אתה מתעסק עם כל התינופת ועם כל הלכלוך? מה אתה ממהר לזרוק את כל סל המידות ודרך ארץ והקדושה והתורה והיראה שקנית? ומה אתה מחליף בורות מלאים מים ובורות בכלום, בקנקנים חד פעמיים שבורים וסדוקים? אבל כנראה זה חלק מהמסע שהילדים האלה צריכים לעבור, ובזה לא תמיד אנחנו יכולים לעזור להם. בטווח הקצר, לפעמים הם יורדים. התפקיד שלנו כהורים, זה לעשות כל מה שאפשר כדי לעזור להם לחזור, כדי לעשות כל מה שאפשר כדי לעזור להם שהמסע הזה יהיה כמה שיותר קצר, כמה שפחות מסוכן, כמה שפחות תחנות בלתי הפיכות במהלך המסע הזה. ואם בזה נצליח, נעשה את ההשתדלות שלנו, ואגב על הדרך נרוויח גם תיקון גדול עבורנו. בסוף גם אנחנו נבחרנו בהשגחה פרטית ללוות את הנשמות האלה, ודרך המסע שלהם, גם הם וגם אנחנו יכולים לעשות תיקון גדול, יכולים לעשות עבודה פנימית נכונה וטובה שבאמת יכולה לקרב אותנו ולשדרג את עבודת השם, לא רק את שלהם, גם את שלנו. אז אני מקווה שבאמת קצת סקרנתי ונתתי לכם חשק גם כן להקשיב הלאה למהלך המפגשים הבאים. מפגשים הבאים גם נצרף יותר קטעים, כמו שאמרתי, של גדולי ישראל, שדיברו והעריכו בדברים האלה. מפגש הזה יחסית קצר יותר, ממוקד יותר, שתפקידו קצת להיות טריילר, קצת להיות פתיח לסדרה כולה, והסדרה כולה, בעזרת השם, כאן בפודקאסטים, אני מקווה, תוכל לתת לכם עוד ועוד כלים. אז תודה רבה שהאזנתם עד כה, ונתראה בקרוב במפגש הבא.